שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה. הפרק הזה הוא לא פרק טיפוסי, לפנינו הרצאה שעברה בכנס רוורסים 2017. האזנה נעימה.
אני רוצה לדבר על איך חוקים פשוטים ולוקליים יכולים ליצור התנהגויות מורכבות באופן גלובלי. ומה שאני אעשה בהרצאה זה בעיקר לתת דוגמאות לאיך זה קורה במערכות שונות, ואני חושב שיש פה כל מיני תורות מעניינות שהיו פופולריות ומגניבות לפני כמה שנים, והיום בעידן המשין לרנינג ואני איש משין לרנינג קצת שכחנו אותם, אז אני רוצה להראות לכם כמה דברים כאלו. אז אני אייל גרוס, אני בוגר תלפיות, דוקטור לפיזיקה, ואני עוסק במשין לרנינג, אני חוקר, אני יועץ, מרצה, אני יזם גם, אני מפקד של ה-AI בסטארט-אפ פלאט ספייס, ואני גם עושה אמנות דיגיטלית, אמנות עם מחשבים. אז מה זה Swarm Intelligence? ב-Swarm Intelligence, או חוכמת הנחיל, אנחנו מדברים על ההתנהגות של איזה קולקטיב, שאין לו מוח מרכזי, אין לו שליטה מרכזית, יש לו תכונה של ארגון עצמי, יכול להיות מערכת טבעית או מערכת מלאכותית. אז מה זה ארגון טבעי? Self-organization או self-assembly. זה תהליך שבו נוצרת קואורדינציה, נוצר איזשהו סדר שלא היה קודם, רק בזכות אינטראקציות לוקליות בין חלקים קטנים של המערכת. והגדרה שמאוד דומה, emergent behavior או התנהגות מתהווה, זה באופן כללי יותר ההתנהגויות, הישויות, התבניות שנוצרות ממערכת גדולה בזכות החלקים שלה, שלהם כשלעצמם אין את התכונות האלו, אבל בזכות הפעולה המשותפת שלהם מקבלים איזושהי התנהגות חדשה. והדוגמה הראשונה שאני רוצה לדבר עליה זה משחק החיים של קונווי, וזו דוגמה של סלולר אוטומטה, אוטומטה תאית. ובדוגמה הזאת יש לנו איזושהי רשת משבצות, דף משבצות מאוד גדול, שכאן אני מראה חלק ממנו, ויש חוקים איך עוברים מתור אחד לתור הבא. החוק הראשון הוא חוק הבדידות, שאומר שאם יש תא חי ויש לו פחות משני שכנים חיים, אז הוא מת מבדידות. לעומת זאת, אם יש לו יותר משלוש תאים שכנים, אז הוא מת מעודף צפיפות. אם יש תא כבוי ויש לו לפחות שלושה שכנים, אז הוא מתרבה ונולד שם תא חדש, נדלק תא. ומצב של סטטיס, אם יש בדיוק שני שכנים, אז אין שינוי, חי נשאר חי, ומת נשאר מת. ואיך זה נראה? אז יש לי כאן איזשהו מצב התחלתי, בואו גם, אני יכול גם לקשקש כאן ולהוסיף עוד כל מיני תאים, ונריץ את זה. אז יש התפתחות לאורך זמן, התאים לא באמת זזים, אלא פשוט נולדים ומתים. ובואו נראה וידאו של כמה דברים מעניינים. אז כאן רואים גליידרים, זה חלליות כאלה שזזות כביכול ושומרות על הצורה שלהם או באופן פריודי. וכאן אנחנו רואים תותח שיוצר גליידרים. וכאן אנחנו רואים שני תותחים שיוצרים גליידרים שמעיינים אחד את השני. ובעזרת מרכיבים כאלו אפשר לבנות מכונות יותר ויותר חכמות. אז כאן יש איזו מכונה מאוד גדולה שיוצרת חלליות שנראות כמו פרפרים. והדברים האלה יכולים לשמש בשביל להעביר מידע בין חלקים שונים של המערכת. ולמעשה הראו שהמערכת הזאת היא מספיק עשירה בשביל שהיא יכולה להוות מכונת טיורינג, כלומר זה מחשב אוניברסלי שיכול לבצע חישובים. והנה זו דוגמה של מימוש של מכונת טיורינג, וזה לא סתם נראה כמו, זה ממש יכול לבצע חישובים, זה הסרט, וזה הראש הקורא, וזה כאן המכונת מצבים. יש כאן במקרה הזה 9 מצבים. אוקיי, אז אפשר לעשות פה כל מיני דברים מאוד גדולים ומגניבים ומעניינים, אפשר לממש את משחק החיים בתוך משחק החיים, ואולי אני אראה רק עוד דוגמה אחת. אז יש לנו כאן שעון דיגיטלי, שממומש בתוך הסביבה הזאת של משחק החיים. ואם זה מעניין, אז יש פה מלא דברים לחקור, אני כל פעם שאני מסתכל על זה, אני מגלה דברים חדשים, זה תחום מרתק. אז זה המשחק של, משחק החיים של קונווי, וסטפן וולפארם דיבר על קלסיפיקציה של הסלולר אוטומטה לפי התנהגויות שונות, ויש ארבעה מחלקות, המחלקה הראשונה זה המצב היוניפורמי, המצב הלא מעניין, שהכל דלוק, הכל כבוי, אפשר לדבר על מצב פריודי, שיש מחזוריות, מחזוריות יכולה להיות במרחב או בזמן, יש מצב כאוטי, זה בעצם רנדומלי, אבל אם לדייק את המינוח אז זה כאוטי, שזה נראה פשוט כמו רעש, ויש איזשהו מצב מאוד מעניין, שזה המצב שבין הפריודי לבין הכאוטי, אם תרצו סדר בתוך האי סדר, וזה המצב שאנחנו מחפשים של ה-complex structure, של ה-emergent behavior, אני לא יודע אם אתם רואים, אבל יש פה דברים שנראים כמו שבילים כאלה של טיפות מים של זולגות, שזה השבילים שהמשולשים היותר גדולים, ובעצם אפשר למצוא כאן איזה שהם נתיבים של, או תבניות של מידע שנוצרים במקרה הזה. והנה עוד דוגמה לסלולר אוטומטה, במקרה הזה אוטומטה ציקלית, יש לי שמונה מצבים, לא רק חי ומת בינארי כמו קודם, ותא יעבור למצב הבא אם X אחוז מהשכנים שלו נמצאים במצב הבא, ורואים פה שמקבלים שלוש התנהגויות שונות, היה את הגרנולציה שראיתם בהתחלה, עכשיו יש את המצב של המריחות, ועכשיו יש את המצב של השבלולים, וכל ההתנהגויות האלה בעצם מגיעות מאותו חוק פשוט, שאני עובר למצב הבא, רק אם השכנים שלי נמצאים במצב הבא, ויש פה עולם שלם, אפשר לדבר על סלולר אוטומטה רברסבילי, ו... אני חושב שזה נושא מאוד מעניין. אוקיי, אז זו דוגמה ראשונה של איך בעזרת חוקים פשוטים נוצרים התנהגויות מורכבות עד כדי למדל מחשב. וזו דוגמה קצת יותר עדכנית, זה ניסוי שהיה ברדיט, שנקרא רדיט פלייס, רדיט זה אתר של פורומים, ומה שעשו בניסוי הזה שהיה ב-1 באפריל, נתנו ליוזרים, כל יוזר יכול לשים פיקסל אחד פעם בחמש דקות על קנבס של 1000x1000 שמשותף לכולם באחד מתוך 16 צבעים, והניסוי הזה נמשך 72 שעות. אז אומנם האינטראקציות כאן הן לא לוקליות, אבל אני חושב שמה שמעניין כאן שנתנו דווקא לבני אדם את התפקיד של החוק הפשוט והטיפשי של לשים פיקסל אחד פעם בכמה זמן, ואפשר לראות פה לאורך ה-72 שעות האלה, וכאן יש אנימציה שרצה מהר, איך נוצרו התנהגויות גלובליות מאוד מעניינות, היו קבוצות והיו בריתות ובנו בוטים, וכאן יש את הגרין לטס שניסה להשתלט על העולם, וכאן יש את הוויד, כמו אם תרצו הדנאטינג מהסיפור שלו נגמר, שמנסה להרוס את הכל ואנשים התחברו בשביל להילחם בו, וכאן יש כל מיני מדינות שנלחמות, ויש פה עולם שלם, אפשר לחקור את את סיפור התרבותי הזה לדעתי לעשות על זה דוקטורט, וזה הכל מהחוקים הפשוטים האלו. הרבה מהדברים שאני אדבר עליהם מגיעים ממטאפורה של סוואם, נחילים או להקות בטבע, ובאנגלית כמובן לכל להקה כזאת יש מילה אחרת, אז יכול להיות נחיל קולוני של אנס או ביז, יכול להיות פלוק אוף בירדס, להקת ציפורים, הרד אוף ממלס או סקול אוף פיש, וקרג רנולדס ב-86 הוא הציע חוקים על מנת למדל את ההתנהגות של להקה או של נחיל כזה ששעת או אף ביחד, והחוקים הם החוקים הבאים. אז יש לי איזשהו רדיוס אינטראקציה שאני רואה רק את השכנים שלי, ואני דורש כאן שלושה דברים. הדבר הראשון זה separation, הפרדה, אני רוצה לא להתנגש, להימנע מלהתנגש בשכנים שלי. החוק השני זה alignment, ישור או העתקה, אני רוצה לנוע בכיוון הממוצע של השכנים שלי. החוק השלישי זה cohesion או centering, מרכוז, אני שואף להיות באמצע של השכנים שלי. אז בעזרת שלושת החוקים האלו אפשר לקבל התנהגות שנראית כמו התנהגות של להק. בואו נראה את זה. יש לי כאן איזשהו סימולטור, ועכשיו הם מפעים בצורה אקראית וחופשית, ובואו נתחיל להדליק את החוקים. אז בשלב הראשון נדליק את חוק ה-separation, אז זה יגרום כמובן להתפשטות של כולם, והם נסים, הם רואים רק את השכנים, אבל בגלל שהם זזים, אז בסופו של דבר כולם יתפלגו בצורה פחות או יותר אחידה. אפשר להדליק רק את ה-cohesion, ואז לאט לאט הם יקרסו למרכז אחד או לכמה מרכזים. אפשר להדליק רק את ה-alignment, ואז אנשים, ציפורים, מנסים להתיישר לפי השכנים שלהם. אבל שום דבר לא מחזיק אותם ביחד, שום דבר לא מונע מהם להתנגש, אז נוצרת איזושהי תבנית יחסית פרוסה, יותר או פחות. בואו נעשה alignment יחד עם cohesion, אז הם יפלו ביחד לאיזשהו קו אחד. בואו נעשה alignment יחד עם separation. אז גם יפתח איזשהו חזית, עם הזמן היא תיפתח חזית רחבה, ואפשר לעשות cohesion עם separation, ואז שוב הם משתגעים, אוקיי, נוצרים כמה מרכזים כאלה שמנסים גם להיפרד, גם להישאר צמודים, אבל שום דבר לא דואג לכיוון שלהם. אם נדליק את כולם ביחד וניתן למערכת לשקוע, אז נקבל לראשונה משהו שנראה כמו התנהגות של להקת ציפורים או להקת דגים. ואז כמובן אפשר להוסיף למשל מכשולים. אני יכול להוסיף מכשולים ולשחרר את הציפורים שלי. זה משפיע על הדינמיקה. אני יכול להוסיף מקורות מזון, שזה בעצם קצת ההפך ממכשול, ולהראות את הדינמיקה. ואני גם יכול להוסיף טורפים, ולטורף יש תכונה שהוא, ברגע שהוא פוגע בלהקה, הלהקה מתפזרת ומתארגנת מחדש. אז אני מוסיף פה ציפורים, והטורפים רואים אותם באדום. אז ככה משפיעים על דינמיקה, עכשיו אפשר לעשות כמה להקות, אז אפשר להגיע פה לדינמיקות מאוד מעניינות. השתמשתי בזה בעבודת אומנות שעשיתי בצבע טרי יחד עם החבר'ה של For Real. ומה שעשינו כאן, יש איזו אפליקציה, אתה בוחר מילה ואייקון וזורק אותו למסך, הוא מהווה סוג של תורף כזה, כלומר ברגע שהוא פוגע בלהקה, הלהקה מתפזרת ואז היא מסדרת מחדש, ובסוף נוצרות להקות לפי איזשהו color coding כזה, ואחרי שהעסק נטען ושוקע ומסתדר, אני אדלק קצת קדימה, אז בקיצור נוצרת איזושהי תבנית ויזואלית יפה כזאת של של להק או של מספר להקות, הנה כמו זה, וזה פשוט אנחנו משתמשים באלגוריתם של הלהק בשביל להשיג את הויזואליזציה הזאת. אז זה בוידס, זה מ-86 המקור. ובואו נדבר קצת על איך אפשר לעשות סימולציה של דינמיקה של אקולוגיה או דינמיקה סוציאלית. אז מה שאנחנו רואים כאן זה את משוואות לוטקה וולטרה, משוואות הפרדטור פריי שמתארות דינמיקה של טורף ונטרף. והמשוואות האלה הן מאוד פשוטות, אבל בואו נפשט אותן עוד יותר. אז באנגלית אנחנו רוצים להגיד שהנטרף, כמות הנטרף היא פשוט ההתרבות של הנטרף, פחות המוות של הנטרף, והטורף, הכמות של הטורף, זה פשוט ההתרבות של הטורף, פחות המוות של הטורף. ועושים פה הנחה מאוד פשוטה ומעניינת. ההנחה הבאה שהנטרף מת לפי קצב הטריפה, לפי האינטראקציה, ושהטורף ברגע שהוא אוכל אז הוא יכול להתרבות, אז ההתרבות שלו היא בעצם קצב הטריפה. אז המשוואות עכשיו הם שהכמות של הנטרף זה ההתרבות שלו פחות קצב הטריפה, והכמות של הטורף זה ההתרבות שלו פחות המוות הטבעי של הטורף. אז זה פשוט המשוואות האלו במילים. עכשיו זה אין פה שום דבר לוקלי, אבל אפשר לדמיין שהמשוואות האלה פועלות בסביבה לוקלית, ואולי גם לדברים דינמיים שיכולים לזוז, ואז בסימולטור הבא יש לי בני אדם וצבעים, הבני אדם באדום, הצבעים בצהוב, והם יכולים לזוז, וכמובן שהבני אדם צדים את הצבעים, ובסימולטור הזה אפשר לראות איך תנאי התחלה שונים יוצרים דינמיקה ומחזוריות, וכמובן שזה מאוד רגיש לתנאי התחלה, אם, יש לי בהתחלה כאן 2% אנשים, אבל אם אני אתחיל נגיד מ-80% אנשים, אז מהר מאוד הם יחלו את כל האוכל וימותו. אז זה מצב לא מעניין. אבל המצב שראינו קודם, שמתחילים מנגיד 2%, או נעשה 3%, אז זה כבר מצב מעניין שמקיים דינמיקה מעניינת בין שתי האוכלוסיות. ועוד סימולטור מעניין שיש, זה יצא ממש לאחרונה, של ניקי קייס, הוא מדבר על איך אפשר להסתכל על אינטראקציות סוציאליות והשפעה של חוקים פשוטים, שזה מה שאנחנו מדברים בכל ההרצאה, על ההתנהגות הסוציאלית הכללית. אז יש פה שני גזעים של צורות, ריבועים ומשולשים, והצורות האלה הן קצת שייפיסט, הן קצת צורניות מלשון גזעניות, אבל רק קצת. והם צועקות במקרה שאין להם לפחות שליש מהשכנים שלהם שדומים להם, אוקיי? הם לא שונאים את השכנים, אבל אני רוצה שלפחות שליש מהשכנים שלי יהיו דומים לי. זה לא כזה נורא, נכון? אז במקרה הזה, אם נזיז אותו לכאן, שליש מהשכנים שלו יהיו משולשים, ועכשיו הוא מרוצה. ואז במקרה הזה, אנחנו רואים שיש כמה לא מרוצים, אז בואו נעזור להם. אני אזיז קצת את משולשים, שכל אחד יהיה לו לפחות שני שכנים, וגם את הריבועים כמובן. אוקיי, אתם רואים אבל מה קורה מבחינה גלובלית? נוצרת כאן איזושהי סגרגציה. כלומר, הדרישה המאוד פשוטה הזאת, שלפחות שליש מהשכנים שלי היו דומים לי, יוצרים תופעה גלובלית שלא צפינו אותה בהכרח. עכשיו כאן זה היה מכוון, אז תגידו שאולי אני רימיתי, אבל כאן יש סימולטור שמי שלא מרוצה זז באקראי. ועל הגרף רואים את כמות הסגרגציה לאורך זמן. שאתם רואים שהיא הולכת וגדלה. ויש כאן סימולטורים, אפשר לשחק עם שפים שונים, כמה מהשכנים אני רוצה שיהיו דומים לי, ואיך זה משפיע על העלייה של הסגרגציה. עכשיו יש בעיה, כי אנשים הם כן קצת גזעניים, קשה לשנות את זה, וגם הוא מראה כאן שאם מתחילים ממצב של סגרגציה, אז להוריד את כמות הגזענות לא ישפר אותה, אבל הוא מציע תיקון מאוד פשוט, הוא אומר, נניח שאני קצת גזען, אני רוצה ש-10% או 30% מהשכנים שלי יהיו דומים לי, אבל אני גם קצת שמאלן, ואני רוצה, אם יותר מ-90% מהשכנים שלי דומים לי, אז אני זז. כלומר, אני לא מוכן שכולם יהיו דומים לי, אני כן רוצה קצת דייברסיטי. אז כאן הספים זה 10% ו-80%, והוא מראה שההתנהגות הזאת, להוסיף טיפה דרישה לדייברסיטי, בנוסף לגזענות, מוריד את הסגרגציה, במקרה הזה, לרמות מאוד נמוכות או לאפס. אז אם תסתכלו באתר שלו, יש עוד הרבה סימולטורים ולינקים איך, איך זה קורה עם יחסי גברים נשים והטרדות מיניות ובחירות, ויש פה סימולציות מאוד, מאוד מעניינות. אז עוד מקרה שאנחנו יכולים לדבר על אינטראקציות מקומיות, זה סימולציה פשוט של קהל של בני אדם, הרבה פעמים משמש אותנו ב-CGI, בסרטים, אבל גם יש איזה שימושים אמיתיים. אז מה שאנחנו עושים כאן זה למדל קהל, זה יכול להיות או בכנסים, במרכזי קניות, או יכול להיות למשל במקה, וכל שנה מתים שם אנשים, וכמובן שבקונפרנסס וקניונים צריך לתכנן נושא של יציאות חירום, וכאן בזכות זה שיש מידול של האינטראקציות הדינמיות וכל אחד זז כמובן לפי השכנים שלו, אנחנו יכולים למדל את ההתנהגות הכללית ולבדוק שלא נוצר איזה מצב של פאניקה או שיכולה להוביל לאסון בגלל ההתנהגות הכללית שנוצרת במקרה כזה. אוקיי, אז הרבה מהדברים שהראיתי עד עכשיו הם אולי היו קצת פחות פרקטיים, אבל איפה יש יתרון לזה שאני בנוי ממערכות קטנות, שהמערכת שלי בנויה ממערכות קטנות? אז למשל בנושא של רובוטיקה, מה זה נותן לי? זה נותן לי רובסטיות, זה נותן לי סקלביליות, זה נותן לי דברים שהם ורסטיליים. בתמונה כאן רואים רובוטים שיודעים להתחבר ולבנות איזשהו גשר שעובר מעל המכשול הזה, וכשראיתי את התמונה הזאת, הדבר שזה מיד הזכיר לי זה את המומרץ, זה מאליזה בארץ הפלאות, יצורים כאלה שמסתדרים לחץ ומראים לה את הדרך, ואני לא יודע, לי זה נראה פשוט אותו דבר. אז הרובוטים האלה זה דברים שהם עדיין ניסיוניים, ובעתיד גם זה אולי איננו רובוטים, אבל כרגע זה פשוט רובוטים חמודים כאלה, והם יכולים להסתדר, ליצור כל מיני צורות חדשות, יכול להיות שבעתיד הצורות האלה יוכלו לשמש בתור כלים, בתור כלי עבודה. בואו תראו איך זה נראה, הם חמודים כאלה, הם זזים עם רטט. וכמובן קוואדקופטרים, דרונים. אז בקוואדקופטרים גם בדרך כלל יש שליטה מרכזית, זה לא לגמרי לוקלי, אבל ספציפית החבר'ה האלה מדברים על, נעבור קצת קדימה, להקות של דרונים, שיודעים להתייחס גם לסביבה שלהם, לשמור מבנה. ויש היום בעולם מופעים אורקולים עם דרונים שמשתמשים שם במאות דרונים, אבל לפי ההבנה שלי רוב המקרים האלה הם עדיין מבוססים על שליטה מרכזית או על איזשהו חלוקה סטטיסטית יותר של הדרונים, אבל ככל שהמערכות האלה יותר ויותר אוטונומיות אז תידרש להם מן הסתם יכולת של בקרה עצמאית ולוקלית. הנושא האחרון שאני רוצה לדבר עליו זה על איך זה יכול לשמש לפתרון בעיה מתמטית אמיתית של אופטימיזציה. ומה שמעניין בשיטות האלו לא רק שהן שיטות סוואם, שיטות נחיל, אלא שגם משתמשים פה במטאפורות מהטבע, בעצם מנסים לחכות את הטבע על מנת לפתור בעיה אלגוריתמית, בעיה מתמטית, בעזרת המטה-יוריסטיקות האלו. אז אפשר למשל לדבר על אלגוריתמים גנטיים, שכל פתרון לבעיה הוא DNA, ואני מקבל פתרונות חדשים על ידי מוטציות וזיווגים וברירה טבעית. אפשר לדבר, תכף נדבר על אלגוריתם שהוא מבוסס על מושבה של נמלים, יש גם אלגוריתם שמבוסס על מושבה של דבורים וגחליליות, והמציאו בערך לכל חיה איזה אלגוריתם כזה. יש אלגוריתם שמבוסס על מערכת חיסונית, אז בואו נדבר על הנושא של, על התנהגות של נמלים. אבל בשביל זה אני קודם צריך להסביר למי שלא יודע מה זה אופטימיזציה גלובלית. אז בואו נניח שאני הולך בנגב, ואני, העיניים שלי מכוסות, אני לא רואה את הסביבה שלי, אבל אני יכול להרגיש עם הרגליים אם אני הולך בעלייה או בירידה, והמטרה שלי היא להגיע להר הכי גבוה. אוקיי? עכשיו, יכול להיות שאני מתחיל כאן, ואני פשוט מטפס, איפה שאני מרגיש שהאדמה עולה, אני מטפס, התהליך הזה נקרא exploitation או מיצוי, אני פשוט מנסה להגיע לנקודה הכי גבוהה לפי מה שאני מרגיש באותו הרגע. אבל אתם רואים שאני אגיע לנקודה הכי גבוהה, אני אתקע כאן. אני מפספס את האופטימום הגלובלי, את הנקודה הבאמת הכי גבוהה. ולכן יש התנהגות אחרת שנקראת exploration או גילוי, שבה אני מוותר קצת על תמיד להשתפר, אני קצת הולך באקראי, אני קצת הולך בניצב, ואם אני אעשה את הפעילות הזאת, זה יכול להביא אותי לכאן, ועכשיו שאני אשלב יחד עוד פעם את ה-exploitation, אני אגיע לנקודה הכי גבוהה. אז הרבה מהשיטות האלה משלבות exploitation ו-exploration, למשל במושבת דבורים, יש דבורה אחת שעושה יותר exploitation, דבורה אחרת שיש לה יותר תפקיד של exploration, כאילו סקאוט ופועל, סייר ופועל. אבל בואו נדבר על הדוגמה של הנמלים. אז מה שהנמלים יודעות לעשות זה לפתור את הבעיה של למצוא את המסלול הכי קצר. ובניסוי הזה שעשו ב-89, יש פה, אחד מהם זה מושבת נמלים, אחד זה מקור אוכל, ויש פה שני מסלולים, יש פה למעשה כמה קומבינציות של מסלולים, אבל זה בהתחלה. ואתם רואים שאולי אתם לא רואים, אבל אחרי כמה זמן, אז רוב הנמלים נמצאות במסלול הקצר יותר, שבמקרה הזה זה הצד אחד של המסלול, במקרה הזה זה דווקא הצד השני. והרעיון הוא להשתמש לחכות את בעזרת אלגוריתם, את ההתנהגות הטבעית הזאת, ושיהיה לנו אלגוריתם שיודע לעשות אופטימיזציה של למצוא את המסלול הקצר ביותר. אז הנה אלגוריתם. אז בשלב הראשון נמלים הולכות באופן אקראי. עכשיו נמלים משאירות אחריהם שובל של פרומונים. אוקיי, זה הורמון שמפיץ ריח ומושך אליו נמלים אחרות. אם הנמלה מוצאת אוכל, אז היא כמובן חוזרת לקן ומתחילה מההתחלה. ועכשיו ההתנהגויות שיוצרות את הגילוי והמיצוי, אז ה-exploitation, המיצוי, נובע מזה שנמלים נמשכות לפרומונים. אז מה זה עושה? יש לי פרומונים, אז יותר נמלים באות לאזור הזה, הן יכולות לחפש פתרונות יותר טובים, אני מזכיר, פתרונות יותר טובים זה מסלולים יותר קצרים, הפרומונים מתגברים, כי הם משאירים עוד, אז יש פה תהליך של פידבק חיובי, ובסופו של דבר, מסלולים קצרים יותר הם אלה שישארו, בגלל שהם מקבלים פרומונים בקצב יותר גבוה. אז זה ההתנהגות של ה-exploitation. ההתנהגות של האקספלוריישן היא נובעת בין השאר מזה שיש התעדות של פרומונים, ומה זה אומר? זה אומר שפתרונות שהם לא אופטימליים, כלומר מסלולים ארוכים יותר, הם נשכחים, הנמלים יכולים להתרחק מהם, ולמה המסלולים הארוכים יותר נשכחים? בגלל שלוקח יותר זמן עד שתגיע הנמלה ותשים שם עוד פרומון בשביל לתחזק את הפרומונים. אז זה אלגוריתם, זה תיארתי פה כבר אלגוריתם, שהוא מבוסס על התנהגות של נמלים, והוא יכול לעזור למצוא פתרונות יותר טובים במובן של מסלולים יותר קצרים. אז עברנו מהתנהגות טבע לאלגוריתם, ועכשיו מה שעשיתי בסדנה עם דניאל לנדאו, ששילבה רקדנים וטכנולוגיה, לקחנו רקדנים שיחקו את האלגוריתם שמחקה את הטבע. אז נתנו להם איזשהו מחולל אקראי שיש בכיס, שיכול לעשות רטט קצר או רטט ארוך, ואם יש רטט קצר, אז הם צריכים לפנות ימינה, אם יש רטט ארוך, הם צריכים ללכת שני צעדים קדימה, ובנוסף, ללכת צעד אחד לכיוון הפרומון, מקור האור הכי חזק שהם רואים. אם הם מתקלים בסוכריה, אז הם משאירים לד מהבהב, שזה הפרומון, וחוזרים לקן. ומתחילים מחדש, ובנוסף אספנו איזושהי התעדות כזאת, כי היה לנו בעיה שהסוכריות אופי נגמרו, והמזון היה סופי, ולא רצינו שהם יתעקעו במקום של כל הפנסים, אז הוספנו התעדות כדי שהם יוכלו להמשיך להסתובב. ועם הזמן, היה אפשר לראות בצורה מאוד יפה איך נוצרו תבניות של מסלולים הכי קצרים מהקן למקורות המזון. תודה רבה. Thank you.